טוב, אנחנו התחלנו ללמוד, ובמוצאי שביעית בן דוד בא. ואמרנו שהמספר שאחרי שבע הוא המספר המתאים למדרגת המשיח. נקרא עוד פעם מתחילת הפסקה בדף קמ"ח עמודה שמאלית. ובמוצאי שביעית בן דוד בא. יש לך להתבונן, כי אין ראוי למשיח רק המספר שהוא אחר השיבה. וזהו מדרגת המשיח. למי שידע מדרגתו של משיח ומעלתו העליונה. כי מדרגת עולם הזה, מדרגתו מספר שיבה בלבד. מבנה כי מדרגת המשיח על עולם הזה. ועולם הזה הוא מיוסד על שבע. אם כן ראוי שהמשיח יבוא אחר שבע. ולכן הוא בא במוצאי שביעית. אחרי השנה שהיא מסמנת את המעגל הטבעי. עד לשבע זהו המעגל הטבעי. אחרי שבע זה למעלה מן המדרגה הטבעית. ובמסכת ערכין. כינוך של מקדש של שיבה ממין, שנאמר בתהילים ט"ז, שובע שמחות. אל תקרא שובע אלא שבע. ולימות המשיח של שמונה נימין, דכתיב למנצח על השמינית בתהילים י"ב. הנה הוכחה שבאמת מדרגת המשיח זה המדרגה השמינית. ולעולם הבא, נימין? מתרים. זה המתרים. ולעולם הבא, עשרה נימין, שנאמר, עלי עשור ועלי נבל. ואומר, עוד פסוק, חוץ מן הפסוק הזה בצמח ב', פסוק בלמד ג', הודו לשם בכינור, בנבל עשור. עשור זה נבל שיש בו עשרה מטרים, עשרה נימין. כן, כי עולם הבא זה עולם השלמות. עשר, כידוע, זה שלמות. עשרה מאמרות, עשרת הדיברות, זה המדרגה שכוללת את הכל. אם כן, דרך הנימין, דרך המספר המטרים שהיו בכינור, אנחנו יכולים לזהות את המדרגה. עולם הזה, שבעה נימין. ימות המשיח, כשיבנה בית המקדש השלישי, כבר יהיו שמונה נימין. ולעולם הבא, יהיו עשרה. אז זה אם כן מוכיח את מה שדיברנו. אחר כך המהר"ל מצטט את סוף הגמרא, ולעולם הבא, איידא דנפיש נימין דידי, נפיש קלה, כי נבל קרלי נבל. זאת אומרת, ששם הגמרא מברש, שדעתו של רבי יהודה, כן, בעצם יש כינור ויש נבל, יש שם בירור בגמרא, אם כינור ונבל זה אותו דבר. אז באמת מדובר בכינור, אבל הכינור הזה, יהיו בו הרבה נימין כמו נבל, ויצא הקול שלו כמו קולו של נבל, לכן אף על פי שמדובר בכינור, קוראים לו גם נבל. בכינור, בנבל עשור. עד כאן. ופירשנו זה למעלה, כי העולם הזה, שלמותו ומעלתו שיש בו ריבוי שלם בלא חיסרון. ולך ראוי שיהיה הכינור שהוא השמחה, והשבח לשם יתברך, כפי השלמות אשר הוא בעולם. כי השלמות בעולם הוא ריבוי שהוא בעולם. ומספר שבעה תמצא בכל מקום על הריבוי. כמו שנאמר בדברים, בדרך אחת יצאו, ובשבע דרכים ינוסו. כי שבע ייפול צדיק, וקם, וכן הרבה. זאת אומרת ככה, שבעצם מה זה הכינור שיש בבית המקדש? כינור של בית המקדש זה אומר השמחה. כשבאים לבית המקדש אין חיסרון. איפה שאין חיסרון יש שמחה. זה מדרגת המקדש. אבל המדרגה הזאת מתגלה לפי המציאות. אז המקדש שעד עכשיו היה בעולם הזה, מדרגתו הייתה כמדרגת העולם שבע. והעולם שלנו הוא באמת מדרגת השבע. מה זה מדרגת השבע? זה מדרגת הריבוי. לא חסר כלום מן הריבוי. כלומר, מהתגלות המציאות על כל גווניה. מספר שבע מתאר את המציאות על כל גווניה. למה דווקא מספר שבע? כי זה ארבע רוחות השמיים מעלה ומטה, והנקודה הפנימית המרכזית המקשרת את הכל. אם כן, יש לנו פה שבע כיוונים. זה המדרגה של העולם הזה. זה ולכן המקדש שהוא גילוי שלמות העולם לפי מדרגתו, אז המקדש בעולם הזה, הכינור שבו שבע נימין. זה בינתיים. כן. כן. ארבע רוחות השמיים? מה למטה? כמה יש? שישה. ארבע רוחות השמיים זה מזרח, מערב, צפון, דרום. מה למטה? והנקודה הפנימית המרכזית זה שבע. כי אם אתה הולך לכל כיוון, אבל אין לך נקודה מחברת באמצע, שזה מדרגת השבת, הכל יתפרק. אתה רוצה שכל ששת הכיוונים האלה יהיו שייכים למרכז אחד. אז אתה שולח קווי מציאות לכל כיוון, אבל יש לך עדיין נקודה פנימית מרכזית שמשמשת חיבור, כמו למשל גלגל של אופניים. אז יש לך, איך קוראים לזה כבר? לא, שפיצים, זה לא מילה בעברית. לא, החישוק זה מה שמסביב. אני מקבל המתרים. ככה קוראים לזה? מתרים? נגיד שנקרא לזה מתרים. בסדר. אבל כל המתרים האלה שמגיעים מן המרכז לחישוק שמסביב, יש נקודה מרכזית שלשם כל המתרים מחוברים. אז זה בדיוק אותו דבר, המציאות של העולם שלנו. לכן המספר הוא שבע, אבל לימות המשיח הוא מדרגה יותר על זה. בימות המשיח אנחנו עולים למדרגה נוספת, כי לימות המשיח יתאחד הריבוי אשר הוא בעולם הזה על ידי המשיח. ולכך הכינור הוא של שמונה. כי השמיני הוא נגד האחדות, אשר הוא לאלו השיבה, אשר יש בהם הריבוי. ולכך הכינור הוא של שמונה נימין. מה מקבלים בימות המשיח? כן, המהר"ל מסביר, המספרים האלה זה לא סתם מספרים. הוא מסביר לנו שיש להם משמעות למספרים האלה. אז מה המשמעות של מספר שמונה? המשמעות של מספר שמונה זה שאחרי שבעולם שלנו, כן, האחד הוא הרבה, ההרבה חוזר להיות אחד. העולם שלנו זה להוכיח שאחד יכול להיות הרבה. הוא עשיר מאוד, הוא כולל הכל. אבל זה עדיין לא מצב שלם. הנה, בעולם שלנו אנחנו סובלים דווקא מהריבוי. כי לפעמים יש הרגשה שהריבוי הזה הוא לא מייחד. ההתקללות מחדש של כל הריבוי לאחד, זה מדרגת השמונה. אם כן, זה כמו שהסברנו בפעם הקודמת. זה חכמים אמרו שאם ישראל היו שומרים שתי שבתות, מיד היו נגלים, נכון? ורק שבת אחת זה לא מספיק. נגיד שכל ישראל ישמרו שבת אחת. לא, צריך שתיים. אז אם שתיים, אז גם שלוש. למה שתי שבתות? אלא חכמי הסוד אמרו שהכוונה שבת, ימי השבוע, ועוד פעם שבת. זאת אומרת, השבת השנייה זה כבר היום השמיני. שבת זה הכל אחד. שבעת ימים, ריבוי. השבת השנייה זה לחבר מחדש את כל הריבוי להיות אחד. אחד, ריבוי, אחד. זה המדרגה. מה? המקובלים מתחילים את השבוע. טוב, זה מקובלים, יש להם שיטות מיוחדות. תשאל אותם. מה זאת אומרת? זה הלכה שזה מתחיל ביום הרביעי. שביום הרביעי, מיום הרביעי, השבוע נמשך אחרי השבת. יש דברים שכבר אסור לעשות אותם מיום רביעי בגלל שבת. לא צריך בשביל זה מקובלים, צריך שולחן ערוך. כן. נכון. לא. זה נקרא לתקן עולם במלכות שדי. זה עולם שמלכות השם מתגלה בו. זאת אומרת, ברוך שהעולם התחיל מהבורא, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. אבל אחר כך, מרוב ריבוי, איך אומרים? מרוב עצים כבר לא רואים את היער. להבדיל, אבל זה משל. זה משל טוב. זאת אומרת, שבגלל שאנחנו בעולם הריבוי, לא רואים שהכל הוא אחד. אז יש הרגשה שאתה לא יודע לאן העולם הולך. איש הישר בעיניו יעשה. כל ממלכה אומרת, אני ואפסי עוד. לעתיד לבוא בימי המשיח, זה חוזר להיות ברור שזה אחד. שמי ששולט על העולם, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה. והוא היה אחד. והוא הווה. זה נכון שגם עכשיו, כמובן, השם מלך. אבל הריבוי נותן הרגשה שכל אחד פועל בחלקו, פועל בתחומו, כאילו לא קשור למשהו אחר. בימות המשיח, מלכות השם. ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הרסיו. על מה? זהו. על זה. כשיעקב ועשיו נפגשים, פרשת שבוע הבא, יעקב אומר לעשיו, קח מתנה. אומר לו עשיו, אני לא צריך. יש לי רב. יש לי ריבוי. אומר יעקב, לא, אני יש לי קול. מה ההבדל בין רב וקול? כל זה הכלליות. רב זה לראות את הריבוי בלי האחד. ויעקב אומר, לא, זה לא שלם. רב. רב, אבל אולי כל אחד רב עם השני. זה אותה מילה. ריב ורוב זה אותה מילה. זה אותו שורש. כי ריבוי בלי אחדות זה מריבות. ולכן עשיו על חרבו יחיה. למה? כי הוא רב על הריבוי. במדרגת ימות המשיח, מלכות השם מתגלה על ידי מלכות ישראל בעולם. מרכז אחד, וכולם מסביב מקבלים את המלכות, מלכות אחת. מלכותך, מלכות כל עולמים. וממשלתך, בכל דור ודור. כן. כן, נכון. כן, נכון. זה בוודאי מכין אותנו למדרגה הזאת האינסופית. כלומר, מה זה אינסוף? אינסוף זה מצד אחד ריבוי שאי אפשר אפילו למדוד אותו. הוא כל כך גדול, הריבוי הזה, שאין לו גבול. ומצד שני, זה בוודאי יותר מהריבוי. כי הוא אחד. הוא אינסוף כולל הכל. זה נכון. טוב, אז אם כן הסברנו 7, הסברנו 8. כן. כן, לבדו. כן, אחד. נכון. זה ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הרסה והייתה לשם המלוכה. זה מה שכתוב בנבואה שמדברת על נפילתו של עשיו, של אדום. זה נבואת עובדיה. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. והייתה לשם המלוכה. זה נקרא לתקן עולם ומלכות שדי. שיש מלכות אחת על כל ריבוי עמים, על כל ריבוי דעות, על כל ריבוי ממלכות. מלכות אחת. זה משיח. משיח זה מלכות השם שמופיע דרך מלכות ישראל. זה ההגדרה של ימות המשיח. כן.
מה
ההבדל
בין השבת למדרגה
השמינית? תלוי, אם אתה תלוי על מה אתה, כבר נדמה לי שאתמול הזכרנו שהשבת מכינה למדרגה השמינית. לכן במוצאי שבת יש לנו את המדרגה של אליהו הנביא. זאת אומרת, המשיח מכין. לכן דיברו על שתי שבתות. שבת אחת מכינה, שבת אחת שנייה היא השמינית. כן? השבת השנייה היא השמינית לשבת הראשונה. זה לכן, אם שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלים. כלומר, הם משיגים את המדרגה הזאת. זה עולם הבא.
שבת זה מילה שבע. זה עולם שכולו שבע. כרגע דיברנו
שכל יהיה
שמונה.
לא. מילה שבת זה לא מהמילה שבע.
ולשבוע.
נכון, זה משהו אחר. זה נכון שביום השביעי יש שביתה. אבל המילה שבת בכלל מרמזת על שביתה. אז יש שביתה מריבוי, ויש שביתה מיצר הרע. יש שביתה מן הרע. עולם הבא, כן, זה יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. ממה נחים? מהיצר הרע, מהרע, מהרשעים, מכל, אין, זהו, נגמר הרע מן העולם. לכן הוא נקרא יום שכולו שבת. אין רע, שבתנו מן הרע. ולעולם הבא, שיהיה הסתלקות הגשמי, ויהיה העולם קדוש ונבדל מן הגשמי, ולכך יהיה לכינור 10 נימין, כי העשירי הוא קדוש, מורה על מדרגה נבדלת לגמרי, לכך יהיה לכינור לעולם הבא 10 נימין. כן? 10 זה מדרגת הקדושה. אין מה להוסיף עליו. הוא כולל כבר כל הטוב. אין שום חיסרון, אין מה להוסיף ואין מה לגרוע.
אין חיסרון ואין סתם מוות.
ומפני זה אמר, עכשיו שהסברנו את שלושת המספרים האלה, שבע ושמונה ועשר, עולם הזה ימות המשיח ועולם הבא, עכשיו הוא חוזר להסביר את דברי הגמרא במסכת סנהדרין, ומפני זה אמר כי בשביעית מלחמות. למה? כי השביעי הוא קרוב אל השמיני, שבו יהיה התחלת הוויה של ישראל. כי התחלת השמיני מיוחד דווקא לישראל כמו שהתבאר. ודבר זה ידוע ממה שהיו מקריבים בשבעת ימי סוכות, שהיו מקריבים 70 פרים כנגד האומות. כי אין באומות אחדות, רק ריבוי. ולכך בהם הקרבת 70 פרים בשבעת ימי סוכות. כי שבעה ושבעים דומים ושווים. ומזה תדע כי האומות יש להם עולם הזה, שנברא בשבעה ימי בראשית. ואחר השבעה מקריבים פר אחד בשמיני עצרת נגד האומה הישראלית היחידה. לכן כבר לא 70 פרים אלא פר אחד. ואמר במוצאי שביעית בן דוד בא, ודבר זה מבואר, כי כל עניין המשיח במעלה אלוקית יתרה לטבע, ומזה יתרבה השכל והדעת והחוכמה, כל הדברים הבלתי טבעיים, והם מה שאחר הטבע. כלומר, למה בשביעית מלחמות? כי כבר מאוד קרובים לגילוי מדרגת ישראל השלמה, שזה במוצאי שביעית בן דוד בא. ככל שיותר הולכים ומתקרבים למדרגה של שלמות העולם במלכות ישראל, ההתנגדות לישראל הולכת ומחריפה. חייב להיות. יש התנגדות. העולם הטבעי הוא מתנגד להופעה המדרגה האלוקית האבסולוטית הזאת. הוא מתנגד. ולכן בשביעית מלחמות. מלחמות זה רק אומר לנו שהעולם קרוב להתגלות של המלכות הישראלית. אז יש התנגדות. העולם הטבעי רוצה להישאר במדרגתו הטבעית. הוא לא רוצה כאן הופעה של דברים שהם למעלה מן הטבע. כן? כמו שמצאנו שכשבני ישראל הגיעו מול ים סוף, הים לא רצה להיפתח, הוא לא רצה להיבקע. הוא רצה להמשיך את המציאות הטבעית הרגילה, עד שמשה רבנו גער בו, וגילה את המדרגה האלוקית של ההשגחה, שיש על עמו ועל נחלתו. לכן שביעית זה כבר קרוב לשמונה, אומר המהר"ל. כיוון ששביעית זה קרוב לשמונה, אז יש התנגדויות. בעולם מרגישים שאו-טו-טו מלכות ישראל הולכת להופיע. ולכן מצאנו שככל שאנחנו יותר מתקרבים לבואו של המשיח, כבר הנביאים אמרו שיהיו מלחמות. עד למלחמה מאוד 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 גדולה, בניסיון האחרון של העולם של הטבע להתנגד להופעת העולם האלוקי. מלחמת גוג ומגוג. זה לא יעבור. אנחנו לא ניתן לזה להיות. שכאן מלכות השם תחליף מלכות אדם. אז גוג מגייס את כל העולם נגד ישראל. שזה נראה שיגעון מוחלט. אבל הוא יעשה את זה. הטבע ברגע האחרון מעמיד מכשול מאוד גדול להופעת מלכות השם, הכוונה מלכות ישראל. כמובן, זה לא מצליח, אבל זה כמו אדם שרוצה לאכול את הפרי. אז הוא רוצה, הוא צריך בשביל זה לשבור את הקליפה. והקליפה היא חזקה, היא מתנגדת. הקליפה חושבת שהיא קיימת בשביל עצמה, לא בשביל הפרי. אז היא מתנגדת. אני יודע, כשאדם בא לפתוח את האגוז, הוא צריך לשבור את הקליפה, והקליפה היא קשה. מה, אתה תזרוק אותי? אני יודע, אני מכיר אותך. כשאתה תשבור אותי, אתה תזרוק אותי, ואתה תלך לאכול את הפרי בפנים. אז הוא מתנגד. הקליפה לא נותנת שישברו אותה. היא רוצה להישאר במדרגה הטבעית. קרוב להופעתו של אברהם אבינו בעולם, הופיע בעולם מלך ושמו נמרוד. כן, זה שאחר כך ישליך את אברהם לכבשן האש. למה קוראים לו נמרוד? כי הוא ארגן מרד בשם. הוא אסף את כל האנשים, הוא אמר להם, תדעו, זה הצ'אנס האחרון שלנו. יש פה סכנה גדולה. מה יש? ריבונו של עולם רוצה לשלוט גם על העולם. לא די שהוא ריבונו של עולם, הוא גם רוצה לשלוט על העולם. צ'אנס האחרון, אנחנו מקימים מגדל ונעשה נגדו מלחמה. וכך היה. וכשאברהם, כמובן, כולם זיהו בו את אותה נקודה אלוקית שהולכת להופיע בעולם, אז דבר ראשון, להתפטר. לכן, השליחו אותו לכבשן האש. זה שהשליחו את אברהם לכבשן האש, זה הניסיון למנוע את מלכות השם בעולם. זה לא, המטרה זה לא אברהם. המטרה האמיתית זה שהנקודה האלוקית לא תתגלה בעולם. כן.
שספרת
את
זה
לשמולה,
זה
סופי
כנת מחברה שזה כל אחד וזה כל העולם. אז אחרי שמונה, למה צריך 9 ו-10? כאילו, אחרי שמונה, אתה סיימת, מה צריך? אם אתה כבר החלטת מהמקור הזה אחד, הגעת לשמונה שזה...
כי זה עדיין בתוך המדרגה הגשמית. זאת אומרת, זה מה שאומר הרמב״ם, שימות המשיח עולם כמנהגו נוהג. זה נכון שזה מדרגה אלוקית, אבל בתוך מציאות גשמית. אבל יש עוד למעלה מזה. יש מדרגה שהמציאות הגשמית היא בכלל לא, היא לא מפריעה. היא כבר לא, היא כבר לא חוצצת. זה עולם הבא שאנחנו לא יודעים בכלל איך זה נראה. כי זה אור גלוי, אור אלוקי גלוי. בימות המשיח, עולם כמנהגו נוהג. אתה מסתכל על העולם, הוא נראה אותו דבר. רק יש פה מלכות הטוב. תקן עולם מלכות שדי. לכל הרשעים יחלופו, כולם יכרעו וישתחוו, אבל עדיין, זה מה שמסביר המהר"ל, זה לא המציאות של העולם הבא. כן? עולם הבא זה עולם כבר בלי שינוי. כי השינוי הוא במציאות גשמית. הוא במציאות גשמית. בגשמיות יש שינוי. עולם הבא כבר אין שינוי. מדרגת העשר. בעשר אין מה להשתנות. זהו, זה כולל כבר הכל. תשע זה בדרך אל. זאת אומרת, זה, כל הדברים הם שלבים. אולי תחיית המתים. כן, מי רצה לשאול? כן. אבל הישמעאלים אומרים שהם נלחמים על מלכות השם. הם אומרים בפירוש, אללה הוא אכבר, אדבח אל יהוד. מה זה אומר?
השם אללה.
זהו.
אבל מלחמה עם אדום עשו פיתים
מלחמה עם אדום, כן, גם מלחמה עם אדום. הנוצרים, הם לא מסתירים. אמנם הנוצרים מתחפשים. הישמעאלים הפוך. הם מבליטים את אמונתם בדתם. הנוצרים הם מתחפשים. אז הם אומרים, לא, אנחנו נחמדים. הנה אנחנו מטיילים ברחובות ירושלים. נותנים לכם אפילו כסף. אבל נותנים לכם אפילו כסף לארגוני צדקה שלכם. נו, מה דעתך? הם מתחפשים. אבל מצד האמת, על מה הם נלחמים? על אמונתם. אתה יודע מה שאמר לפני כמה? שנתיים? המלך של אמריקה? הוא אמר שמעשות הצלב התחדשו. אנחנו יוצאים, כשהוא יצא למלחמה נגד עיראק, הוא אמר, זה מעשה צלב. מיד כל היועצים באו אליו ואמרו, אתה השתגעת? אז אמרו, לא, זה עשו פחשנות, צריך פחשנות הזה. פירוש ראשון, שני, שלישי, רביעי. הוא לא התכוון. באנגלית, מעשות צלב, זה לא בדיוק כמו שמתכוונים. זה משהו אחר. אבל הוא אמר את זה. הוא אמר, עכשיו חזרנו למסעות הצלב. אחרי 1,000 שנים, עוד פעם מסעות הצלב. אנחנו הולכים לשחרר את העולם. בשם מי? מסעות הצלב זה דבר ידוע. אחר כך עשו תיקונים קוסמטיים. ודאי שיודעים. עכשיו, נכון שלא כולם אומרים במפורש, כי העולם המערבי למד להיות מתורבת. אז הוא לא יגיד במפורש, הוא לא יגיד שזה מלחמת דת, אבל לא, כמה פעמים אמרו במפורש שזה כן מלחמת דת. עכשיו, לא אומרים שנלחמים בישראל על האמונה. זה יגידו לו, מה זה, אנטישמים. אז יגידו משהו אחר. זה הכל תחפושות. כן? הכל תחפושות. אבל מצד האמת, ברור שהנושא זה, זה הנקודה המרכזית היום של המאבקים בעולם. על מה? על הנפט. איזה נפט? זה ברור. הנפט זה מלבה את האש. זה כל הסיפור. זה מלבה את האש, הנפט. זה נותן חומר דלקה. אבל העיקר, זה על עניינים עקרוניים. אנחנו נלחמים על האמונה. ולכן שאלו את הוותיקן, שאף פעם לא הסכימו להכיר בישראל, ולפני, לא יודע כמה זמן כבר, 3-4 שנים. מה? 6 שנים. 6 שנים. אז הסכימו לקשרים דיפלומטיים. אז אמרו להם, מה קרה? אמרו, מה זאת אומרת, מה קרה? אין שום בעיה. מדינת ישראל של היום היא מדינה חילונית. אין לנו שום בעיה. בהתחלה חשבנו שמדינת ישראל זה מדינה של התנך. זה לא. אבל הם אומרים שהם מדינה חילונית. והעיר הבירה שלהם זה בתל אביב. הם שולחים את הדואר לתל אביב. אז אנחנו יכולים להסתדר עם זה. הם לא טיפשים. אם זה מדינה חילונית, אין בעיה, אז מה? אכפת לנו. הם בינתיים הרי יש לנו פה המון נכסים. צריך לדבר עם מישהו על הנכסים האלה. מי צריך כתובת לשלוח את החשבון לשלם. יש לכנסייה המון נכסים וכל מיני דברים שהם מזכירים. הם מרוויחים המון כסף. במדינה שלנו הם מרוויחים כסף. אז אתה מבין? אז אם זה עניינים חול, טכני, לנהל את הנכסים של הכנסייה, מה אכפת לנו? זה לא ממילא מדינת התנך. אבל כשמדינת ישראל תגיד אנחנו מדינת התנ"ך, מה יהיה? הם כבר יגידו בגלוי אם זה כך. זה מה שהיה עם הרצל כשהוא הלך לאפיפיור, והוא רצה לקבל הסכמה מן האפיפיור להקים מדינה ליהודים. אמר לו האפיפיור, אי אפשר. וכשהוא הבין שהרצל החליט שהוא ילך עד הסוף, הוא אמר לו, גם אם תקימו מדינה ואתם תביאו לשם את כל היהודים, אנחנו נגייר את כולם. ואולי יתהיה לנו עבודה יותר קלה. במקום לרדוף אחרי כל יהודי בכל פינה כדי לנסות להמיר את דתו, נעשה את זה קולקטיבית. נזרוק עליכם כמה טיפות מים מן השמיים, נביא מטוס, כמה טיפות, ובבת אחת, ודאי, ככה הוא אמר, ככה הוא אמר להרצל. הוא אמר, אנחנו לא נסכים, אי אפשר, אתם לא תקימו מדינה. ואם בכל זאת תקימו, אז אנחנו כבר נדאוג שכולכם תמירו את הדת. והשקעת המיסיון על מדינת ישראל, במספרים, אני לא מצליח לזכור את המספר, כמה זה כסף. כל כך זה הרבה. אבל אני יודע דבר אחד, שההשקעה של המיסיון על מדינת ישראל היא כהשקעת המיסיון על כל יתר העולם. נו, אנחנו לא שקולים כנגד כל העולם. אפילו המיסיון מודה. הוא משקיע, המיסיון הנוצרי משקיע על מדינת ישראל, כמו שהוא משקיע על כל יתר העולם. יתר העולם זה די הרבה אנשים, אתם לא יודעים, אתם יודעים. כמה מיליארדים. אז בתקציב, מחלקים את התקציב לשניים. חצי לכל העולם, חצי על מדינת ישראל. עכשיו תיקח גלובוס, תנסה לזהות את מדינת ישראל. אם תצליח, אתה במצב טוב. כי זה בגודל של ראש סיכה, תשים על זה את כל הכסף, שווה לכל הכסף של כל העולם. זה לא מלחמת דת? איך קוראים לזה? בדיוק?
נוצרים אוהבי ישראל.
כן, נוצרים אוהבי ישראל.
וגם בכל העולם.
זאת אומרת, אתם הבנתם שהנוצרים אוהבי ישראל, הם דייקו בכותרת. לא, מה פתאום? אנחנו מאוד אוהבים. אנחנו רוצים את ישראל. אנחנו אוהבים את ישראל. מאוד אוהבים אותם. לבלוע אותם. זה כמו אדם אוהב עוגה, אז מה הוא עושה? אז הוא אוכל אותה. אז אנחנו אוהבי ישראל. לבלוע אתכם. כן?
גם
המלחמה האחרונה,
שמעתי מישהו שאמר, זה
שנסראללה וחיזבאללה
הם אויבים והכל, נסראללה זה שליט עלה. וחיזבאללה זה מפלגת
אללה,
כל השמות שיש להם זה הכל קשור.
ברור, פשיטה. כן, ודאי. גם מצאו אצלם המון ספרים על לימודי היהדות. בלבנון, במקומות ששם זה הלכו ופשטו ומצאו שם חומרים, מצאו המון ספרים על יהדות. חקרו את השבויים, אמרו מה זה. אמרו לנו שאנחנו חייבים ללמוד עליכם. חייבים ללמוד על מדינת ישראל. זה חלק מן הפקל של החיזבאללה. ללמוד על היהודים.
ואתה גברת בשינוי האדרת.
טוב. כן, מה רצית? זהו, אז זה העניין. זאת אומרת, מסביר המהר"ל שהמדרגה, אם כן, המדרגה למשיח, ימות המשיח, זו המדרגה שבאה אחרי הטבע, כי זו המדרגה שמחזירה לטבע את המדרגה האחדותית. כן, זה הרי השאלה הגדולה, המהר"ל עוסק בזה גם בספר הזה פה, בנצר ישראל, שכל הפילוסופים שאלו איך יכול להיות שמאחד יצא הריבוי, ואז המהר"ל מביא את התשובה בתורת הסוד, איך מן האחד יוצא הריבוי. אבל זה ימות המשיח. ימות המשיח זה מחזיר את האחד לעולם הריבוי. מתחיל מאחד, ממשיך בריבוי, וחוזר לאחד, לכן זו הדרגה השמינית. הדרגה השמינית זה הדרגה שחוזרת לאחד, אבל אחרי שכבר היה ריבוי. לכן באמת עולם כמנהגו נוהג. כי זה יהיה הקידוש השם הגדול. הקידוש השם הגדול יהיה להוכיח, אם לא היה ריבוי, היו אומרים, טוב, נו, זהו לוקוס. אחד נשאר לבד. אז על מה הוא שולט? אבל שאחד, אחר כך, מתגלה כמי ששולט על כל הריבוי, זה באמת הקידוש השם הגדול. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה אתה אומר? בסדר? הסתדר? מה? כן. כן? בעולם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, כמו שאנחנו, עולם כמנהגו נוהג, אומר הרמב״ם, אל תעלה על הדעת שהמשיח יעשה ניסים. שלא תעלה את זה אפילו לדעת. אל תחפש את זה. זה לא הכיוון. כן? וכשמבינים את הדברים לעומק, מבינים למה זה לא הכיוון. כי עד רבה, קידוש השם, הוא שבמציאות הטבעית תתגלה מלכות השם. לא במציאות הניסית. במציאות הניסית מלכות השם. זה פשיטה. אבל שבמדרגה הטבעית תתגלה מלכות השם. זה הקידוש השם. נכון, צודק. זה מה שקרה במלחמת ששת הימים, וזה 40 שנה שאנחנו מנסים להקל. בדיוק. כמו שלקח לנו 40 שנה להיכנס לארץ. אבל כבר 40 שנה היינו צריכים להיות בארץ, כידוע. נכון. התעכבנו 40 שנה כדי להבין שהמטרה של יציאת מצרים זה הכניסה לארץ. אותו דבר. במלחמת ששת הימים היה אור עצום, ועכשיו אנחנו ביום השביעי של המלחמה של שישה ימים. זה חזרו עכשיו לדבר על מלחמת ששת הימים. זה מעניין. גם בצבא חוזרים עכשיו לדבר על מלחמת ששת הימים.
חידשו עכשיו את כל הטענות
מה?
הוא היום בטל בזה, חידשו את כל הטענות בצפון. כל מה שהיה לפני, אמרו 35 שנה לא עשו שום דבר.
כן, כן.
עכשיו חדשים את הכל.
גם עכשיו שמעתי שמקצינים בכירים, עוסקים בשאלה איך הצלחנו, כלומר עכשיו מנסים להבין איך ניצחנו במלחמת ששת הימים. כלומר עד עכשיו ניצחנו אבל אף אחד לא ידע איך. אז עכשיו בצבא מנסים להבין איך ניצחנו. הגיע הזמן. שבת שלום.